השיעור הזה לא עולה לכם על שיעורים אחרים? יום חמישי? התלבטנו אתמול, נכון? אין פה דוץ עם משהו אחר?
רק לאלף
ובית. כשבאים להשכלה לנו הזו של הקדושה השלמה שבטבע הקוראת בקיבה גם הקדושה שלמעלה מתנגדת, ואז המלחמה חודרת לגמרי. אולי כל המלחמות מתבטלות לגמרי. אולי המלחמה באי הידיעה, אולי נוצר... יש לך שיעור?
כן.
איתי? אולי כל ה... כל הסיבוכים, כל הסיבות לזה שיש מלחמה. מאיפה נובעת מלחמה? מלחמה זה טירוף, מלחמה זה... מפסיקים לבנות את החיים, וכל האנרגיות מושקעות בלהרוס, ולהזיק, ולפגוע. מלחמה מביאה את האדם מהרבה בחינות לשיא של ה... לשיאים שלו. מלחמה זה התחרות הגדולה ביותר שיש ביקום. תחרות לחיים ולמוות של אומות, של זרמים, של תרבויות. והמחירים שמוכנים לשלם כדי שהאומה שלי תחיה הם מחירים שאי אפשר לשלם בשום צורה אחרת. הרס אינסופי, רצח אינסופי, השמדה, שינוי, כלי נשק מייצרים עלויות, מיליארד שקל למלחמה עולה לנו ליום, אפילו בקנה מידה הזה. משביטים את החיים, משקיעים אין סוף במלחמה. למה? למה לא לקחת כל הכוחות האלה ולפרוץ באופן יצירתי? למה? להשקיע מיליארד שקל ביום בהגדלת החינוך, בהגדלת התורה בעם ישראל. בהשקעה בדברים חיוביים. משום שיש מלחמה, בסוף יש מלחמה בין האור ובין החושך, בין הנשמה לבין הגוף, בסופו של דבר. קשה לזהות שאלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים. כי נחרב בית המקדש, נגיד את זה במילה אחת, בצורה הכי פשוטה. כי השורה הראשונה פה, איך כתוב שם, הקדושה שבטל היא קדושת ארץ ישראל. וכשהיא תופיע בצורה עליונה, ההשכלה העליונה הזאת זה השכלה, זה בנייה פנימית. זה התרחש בצורה פנימית עליונה, אז בשביל מה להילחם? אז וידעו כי אתה שמך השם לבדיך, עליון על כל הארץ, נכון? ויעשו כולם אגודה אחת. מידת הדין מתבשמת, והכל נוטה כלפי חסד. מה הכוונה שמידת הדין מתבשמת? יש דין ויש חסד. זה לא אותו דבר דין וחסד, נכון? דין זה גבורה, וחסד זה גם גבורה, אבל גבורה אחרת. מידת הדין מתבשמת, מידת הדין לא נמחקת, חלילה, חלילה, חלילה. השלום שאנחנו מקווים אליו זה לא שלום של מחקה גריאטרית, שכולם שוכבים למיטות שעם שלט יכול לכוונן את התנוחה של הרגל או הראש. שלום זה קרב אדיר, 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 אדיר. שהוא לא של מלחמה. מידת הדין מתבשמת, הכוונה לבשם משהו. מלשון חז"ל, זה להביא אותו למקום הנכון שלו, לגרום לו להיות נעים, כמו בושם. ונפגש עם זה ואתה פוגש איזה ריח מאוד... מידת הדין היא מידה סופר חשובה, זה גבורה. גבורה בגימטריה זה 3 פעמים חסד. בדקתם? תבדקו, מה זה אומר? מה זה אומר? לא אומר שום דבר. אבל ככה זה יוצא. אולי זה כן רמז למשהו. גבורה היא כמו יצחק אבינו, אנחנו היינו עסוקים בפרשות של יצחק אבינו. גבורה, אנחנו לא רוצים... סוף סוף יהיה שלום ונוכל לנוח, לא? את כל מסירות הנפש, ואת כל ההקרבה, ואת כל הנחישות, ואת כל הצלשים, ואת כל ה... הגעה לקצה של הקצה זה מידת הדין, אבל לא צריך להפנות אותה למלחמה כבר, צריך להפנות אותה ל... ככל שמאמינים יותר שהקדושה היא בטבע, הם מסוגלים לחשוף את הקדושה בטבע, אז יש צמא אדיר, סקרנות אינסופית, לחשוף יותר ויותר מה טמון בתוך הטבע הזה. וזה יהיה מנוע הצמיחה, זאת תהיה המוטיבציה, ולא הקרב הגדול שהעם שלי ישאר בחיים. הכל נוטה כלפי חסד. למה הכל נוטה כלפי חסד? באופן העליון, חסד ודין בכלל לא סותרים אחד את השני. החסד הכי עליון זה דין. כל הכוחות שבאדם הפרטי, שהם יורדים לאדם הפרטי, נראים בעדינותם המרוממה, כפי שהם בטבעם, הטבע מתגלת, המלחמה בין הקודש לטבע, כי הטבע הוא עם עורלה, הטבע מעוות. הטבע גס, הטבע משוסע בעצמו, הטבע לא מאמין בעצמו. אבל אם באים להשכלה העליונה הזו, אז כל הכוחות שבאדם הפרטי, זאת אומרת, מה, איך שאלוקים ברא אותי? האישיות שלי. אפילו באדם הפרטי, האדם הפרטי זה כל האדם הפרטי, מיליארדי אנשים פרטיים. אז הם נראים, מתגלים בעדינותם, מרומם. מה זה עדינות? עדינות זה... כולכם מכירים את המילה הזאת. בהקשר שפה, עדינות זה, זה דיוק מוחלט, אני חושב. נכון? ככה אנחנו משתמשים במילה עדינות בדרך כלל. איפה משתמשים במילה עדינות בעברית? יש לכם דוגמאות?
אור עדין.
מה?
אור עדין.
אור עדין?
בן אדם עדין.
מה זה בן אדם עדין? אתה בן אדם עדין? מאוד. אבל מה הפירוש? אני רוצה ככה למצוא מילים במקום עדין, להגיד מה, מילים אחרות, אז מה? באיזה הקשרים אתם משמשים במילה עדין? לא משתמשים, מה? כן? מה אתה אוהב לשתות? אתה לא אוהב לשתות? קפה זה עדין?
זה לא נעים.
לא נעים לך לשתות קפה? בוא לא נעשה קורס בלשון. יותר... אני מבין שעדינות זה עוצמה אדירה מאוד מאוד שמאפשרת. זה הפוך מאיך שזה נראה, כי... הפרפר הוא עדין מאוד, נכון? אם תיגע בו חזק מדי, אז הוא... הכנף שלו תיארס, אם בכלל תיגע בו. עדינות זה עוצמה עליונה מאוד ששליטה בטבע. פרפר הוא עדין, הוא ציור עדין. מה זה ציור עדין? צייר בעדינות. הוא מנגן בעדינות. זה לא בברוטליות, לא בכוח, לא בגסות. גסות זה בערך. ככל שאתה יותר מקצועי, ככה אתה יכול לייצר משהו שהוא הרבה יותר עדין. אם אתה לא כל כך יודע לצייר, אז אתה משרבט קווים כלליים, פחות או יותר. דומה אפס בכללי. בעדינות, צייר בעדינות, זה צייר את הפרטים הכי קטנים, הזלזלים הכי נסתרים של העץ. אז זו שליטה מוחלטת במקצוע, בכלים, ביכולות. זה לא בערך. הפרפר הוא עדין, ובגלל זה הוא כל כך מיוחד, בגלל זה כל כך מפעים אותך. נכון אומרים שפר כזה גדול וקיבל רק פר אחד. פרפר כזה קטן קיבל שניים. קודם כל, כנראה זה לא בעברית, נכון? אין פרפרים בתנ"ך, אבל כן, נראה שיש פה איזו אמירה שפרפר הוא הרבה יותר עוצמתי מפר. להצליח לחיות בעולם הזה כמו פר זה לא חוכמה גדולה. נוגח, איפה שבא, נוגח. יש עליו כמה מסכתות. אבל לחיות בעדינות בעולם הזה, זה עוצמה מטורפת. איך אתה לא נותן לעולם הזה לשחוק אותך? זה מה שקורה כשבאים בישיבה, אתם יודעים? אתם באים בישיבה, אתם נהיים עדינים. לא, לא פריירים מבחוץ, מי שחושב שאתם פריירים. אז כל הכוחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם רוממה, להפך, להפך. ככל שכשיש קדושה שלוחמת בטבע, אז הקדושה גם לוחמת בטבע שלך. אז מה עם הכוחות שבאדם הפרטי? הם לא מעניינים. שים בצד את הכוחות שלך, זה לא רלוונטי. אנחנו עכשיו עסוקים בקודש, עסוקים באידיאלים גדולים. אבל כשבאים להשכלה של קדושה של מה שבטבע, אז אתה לא מדבר על כדורה, אתה מדבר קודם כל על יחס עם עצמך, אז אתה נפגש עם עצמך. אתה נפגש עם עצמך בצד האצילי שבך, בצד המרומם, כפי מה שהם בדיוון. ממילא הרי הם קדושים מצד אחד. קומה ראשונה, הכוחות האלה הם קדושים הכוונה הם. כבר עכשיו מופיע בהם שם השם. כבר עכשיו משמשים משהו חיובי, אבל מה שהרבה יותר מזה, שמוכשרים לעילוי היותר עליון. הם פתוחים לסגולה, הם פתוחים להרעפה אלוקית, להשפעה אלוקית אדירה. לא רק שמתגלה שאנחנו בנויים בהתאמה עליונה לצלמנו כדמותינו. אלא נפתח שער, שער של ברכה אינסופית, של מה ש... ובמקביל, או תוך כדי, או חייב להיות, שהאור שלמעלה מן הטבע עומד עצוב באמת הצורך. לא מגדלים ארצות, היו דורות של מלחמות, ואז נהיה שלום, ואז כולם נהיו ישנונים כאלה, רדומים כאלה. הגלגלים כאלה, עסוקים בשמן תאבית הכסית, ממש לא. זה עדינות ונועם ושמחה, וכל הזמן עצור לעת הצורך. זה גרוף ברזל, אדיר, מטורף. יכולת לדרוך את כל הכוחות ולשלח את עצמם למטרה ולרסק. אויב, צדיקים עליונים, עדינים מאוד מאוד, אפשר מאוד להתבלבל בהם. חמודים, טובים, מבטרים, סולחים, עוזרים, מלטפים, בוכים, אכפת. זה מבט מאוד מאוד חיצוני. כי הם באמת עדינים וסולחים ומבטרים ואוהבים ומלטפים ולא כועסים. אבל אתם יודעים למה הם כאלה? כי הם החליטו שם צריכות. אם יחליטו צריך לנשוך, הם מה זה ינשכו, נכון? אתם מכירים כולכם את הסיפור על השעון זהב שהרב זצ"ל לא רצה ללבוש אותו? הרב היה פעם בביקור באיזשהו מקום, ומישהו ארגן מניין למנחה. מלאכה, הולכים לפה, הולכים לשם. הסתובב, ארגן לעצמו מניין למנחה. הגיע המניין, באה יהודי תלמיד חכם, לא ידע שמישהו מתרוצץ לארגן את המניין למנחה. ראה המניין למנחה, אמר מי חזן? אמרו לו, אין חזן, אז הוא התחיל להיות חזן. בטעות, לא ידע. ההוא שמארגן את המניין חוזר, פתאום רואה מישהו גנב את המניין. זה היה תלמיד חכם זה שגנב בטעות. אז הוא התחיל לצעוק עליו. ניגש אליו רב קוק, חוץ לארץ זה היה, הוריד לו סטירת לחי. זה לא כל כך נחמד להוריד סטירות לחי, אפילו בגן לא מוריד עם סטירות לחי. הוריד לו סטירת לחי כזאת על ויזיון תלמידי חכמים, לא אמר לו זה לא יפה, לא... ואחרי כמה שנים הרב קוק מקבל בדואר מתנה שעון זהב מאותו אחד שהוריד לו סטירה. הוא אמר שהסתירה הזאת שינתה לו את החיים וגרמה לו במחשבות תשובה והבין שהוא לא בסדר, בתור תודה רבה הוא רוצה לתת לרב שעון זהב, זה כנראה מתנה יקרה מאוד והרב לא הסכים לבוש את השעון הזה. זה אמר, זה ליהנות מביזוי תלמידי החכמים. אני מנסה לומר שתלמידי החכמים תיזהרו, תיזהרו, איפה כתוב תיזהרו? אתה יודע איפה כתוב? יש שלט, כתוב תיזהרו במשנה פרקי אבות. נווה זהיר בגחלתן שלא תיקווה, שנשיכתן נשיכת שועל, ונחישתן נחישת שרף, והקיצתן הקיצת קרב. כל דבריהם כגחל אש. תיזהרו, זה נראה כזה חתול מנומנם כזה. אבל אריה זה חתול מנומנם לידו. זו עוצמה אדירה. זה כמו שאתה חושב שפרפר הוא חלשלוש. פרפר אולי חלשלוש. אבל הם לא פריירים. ומה זה לא פריירים? מי שחי בעדינותו המרומה, מי שחי את כזה שבטבע, הוא מאוד נעים, הוא מאוד עדין, אבל הוא מה זה לא פרייר? כשהוא מחליט לנשוך, וואי וואי וואי. אז הוא לא מפסיק עד שהלסת העליונה והתחתונה נפגשות. נכון ככה אומרים על כל מיני סוגי כלבים? אז האור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך, עצור זה שמור. יש להם את זה. וכשכמו אברהם אבינו היה כזה נחמד כזה, נכון? מכניס אורחים פה. מעביר שיעורים, מלמד זכות, עד שהודיעו לו על ארבעת המלאכים, ואז תשאלו את ארבעת המלאכים. אתם לא יכולים לשאול את ארבעת המלאכים, כלום. אי אפשר לשאול אותם יותר. לא אותם ולא תחלים מהם. ויקם את חובתם, מה זה ויקם? אוהו. אוהו, מה היה שם? הוא לא השאיר להם מסדרון, איך קוראים לזה, הומניטרי. ממש לא. כשאברהם החליט להילחם, וואו, טירנוזאורקסים, רקסים, יש כזה דבר? נמס ומרוב פחד. משום שזה לא, נגמרה המלחמה, נגמרה המלחמה, כן, צורה במלחמה. כי כל העוצמות שמלחמה משדרת, שלא צריך להיאבק במשהו, צריך לצמוח, לצמוח, תהליכי פריחה אינסופיים כאלה, תהליכי התגדלות כאלה. ממילא אדם חש בקרבו חופש של נועם קודש. חופש של נועם קודש. נועם זה מילה שאומרת שאני מזדהה. יש בה הזמנות לבר מצוות קודם. אם ייכנסו לנועם עול מצוות, מכירים את זה? זו המצאה חדשה, אני לא יודע מאיפה זה בא. יש עול מצוות, תמיד היה עול מצוות. לא היה הזמנות תמיד. הבר מצווה היו עושים אחד תפילין, מחלקים ליקח. אתה יודע מה זה ליקח? הוגה. הוגה כזאת, שמים סוכר, בצק ומים מערבבים. זה נהיה הוגה, ליקח. אם מחלקים אחד תפילה ליקח וברונפן, מילים ביידיש, לא משנה. וזה היה נגמר. אבל תמיד אומרים, עול מצוות. בשנים האחרונות נהיה כתוב נועם עול מצוות. לפי דעת זה אמיתי ויפה ועמוק. כי אתם דרך כלל שבארץ ישראל קוראים נועם, נועם. זה לא נעים לשמוע עול מצוות, נכון? זה לא נעים. עול זה כאילו, אתם יודעים מה זה עול? עול זה על פרה, שלא עלה עליה עול. רוצים שפרה תלך ישר, יש משהו שמכופף לה את הראש. ואז היא לא מתווכחת. פשוט רואה. אז פרה אדומה צריך אשר לא עליה עול. אז לא נעים להגיד עול מצוות. כתוב בפרק, איזה פרק זה במעשרת ברכות, פרק שלישי, למה קדמה שמל וים שמוע? ככה בשום ככה אומר, שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. כך כתוב משנה. אבל בסוף הפרק כתוב, מעשה ברבן גמליאל שקרה הלילה הראשון שנשא. כתוב, חתם פטור מקריאת שמע על הלשון רוצה שלא לא עשה מעשה. מעשה ברבן גמליאל שקרה הלילה הראשון שנשא. אמרו תלמידיו, לא למדתנו רבינו. מכירים את המשנה הזאת? מי לא מכיר את המשנה הזאת? הנה, עכשיו אתה מכיר. אמרו לו תלמידיו, לא למדתנו רבינו שחתם פטור מקריאת שמע. אמר להם, איני שומע לכם לבטא ממני מלכות שמיים? אפילו שעה אחת. אז מה הרעיון? הרעיון שזה לא עול מצוות. אם זה עול מצוות, אז חתן פטור מקריאת שמע. כי עושה לו מצווה, פטור, זה טרדה של מצווה. רבן גמליאל לא אומר, נשמע לכם מבטא מיני עול מלכות שמיים. אין לו את המילה עול. הוא אומר נעשה ונשמע, רבן גמליאל מוכן לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים. אבל הוא אוהב, זה חופש של נועם קודש. זה היחס לתורה, היחס למצוות. עד כחרות, אלא חירות, אין לך בן חורים שעסק בתורה. אנחנו מתקופים, אנחנו משלמים מחירים, אנחנו נלחמים בכל מיני קולות שבקרבינו, אבל כשמגיעים למקומות האלה, אדם חש בקרבו חופש אינו, הוא הכי נאמן לכל פסיק של ההלכה, לכל סעיף קטן, לכל מנהג, הוא כל כך אוהב את זה, כל כך שמח את זה, והוא חש נועם, חופש אינו. אז זה נועם עול מצוות, זה יפה בהזמנות. בהזמנה של הבן שלך תכתוב, יש לך אישור לכתוב נועם עול מצוות. כי אנחנו עוד לא במדרגה שזה לא עול. זה עול לפעמים קצת קשה. קשה, בגלל שאנחנו לא מכירים את עצמנו, צריכים לנחמה, אבל אנחנו כבר מאמינים, מצפים, מחכים, שזה יהיה נועם. וימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש, זה הגמרא בתענית, משם היא באה. שתלמיד חכם שמתענה, הגמרא אומרת, לאכול כלבה לשירותה. מה אנחנו מברכים, מרוויחים מזה שתמיד חכם מתענה? שהכלב הרוויח ארוחה. זה הרווח היחיד שיש לנו. משום שכל הנטייה להילחם בחיים, לדכא את החיים, לדכא את התיות, היא חוסר אמון. זה כרדך גדוש. צהלי ורוני יושב את ציון, כי גדול בקרבך. כי קדוש בקרבך, לא מה? איך אתם מאמינים שם? איך? קדוש ישראל, תודה. גדול בקרבך מקדוש ישראל. אבל זה לא כל אחד. מי יעמוד עצמו כאילו כזה? זה תמיד חכם, הגמרא לא מדברת על כל אחד. מי יחוש בקרבו חופשי נועם קודש? מי שכבר ניהל את המלחמה הזאת של הקודש חוץ מטבע.
מה זה יעמוד?
יעמוד זה ישאר, כמו מידה. מתבונן בעצמו, יזהה את הזווית הזאת. בעזרת השם, אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה. זה רצף פסקאות שעסוק באותה סוגיה. כן.
לא הבנתי מאיפה
מגיע
הרעיון הזה שאומרים שהקדוש ברוך הוא
שלפעמים היא בהתחלה עד צורה של מלחמה, ואחר כך היא משנות איפה זה מגיע.
מה מגיע?
הכוח של הלחלות.
לחלות?
שבהתחלה הוא גאה כמלחמה, כפי היום. אז לא הבנתי מאיפה הכוח הזה מגיע.
מאיפה הוא מגיע? לא הבנתי מה לא הבנת. למה אתה שואל? הרי יש לנו את זה, לא? במלחמה אנחנו משתמשים בכוחות האלה. כן? נו, אז יש לנו את זה, לא? בצבא, בטירון, כשרוצים שנרוץ, קצת יותר מהר, או נלחם יותר מהר, אז הם צועקים, יורים עליך. יורים, צועקים את זה עוד. באימונים פה ביבש, צועקים את זה. יורים, מה אתה עושה כשיורים עליך? אתה יודע מה אתה עושה? רוב האנשים זזים קצת יותר מהר. אתה יכול גם לרוץ בזיגזג. אולי הכדור יתבלבל, אם אין לו ראש חכם. יש בנו את הכוחות האלה, רק כוחות האלה, כשיש מאבק בין הקודש לחול, אז הכוחות האלה הם לא מנוצלים. כשאין לך ברירה, כי זה קשה ועייף ואתה מזיע. בעיתות רגיעה, בחוסר אמון בעצמנו, אז עיתות רגיעה הן עיתות של בטלנות הרבה פעמים. נו, וישמע נשון ואיבד, זה הפסוק שהזכרתי, שמען דוד הקסית. חברות שפע, במה חברות שפע מתעסקות? במה אנשים מבזבזים את הזמן שלהם? יש דבר כזה שקוראו וואטסאפ, שמעת עליו? זה כלי מאוד טוב להעביר אינפורמציה. אבל יש אנשים שמאדרים בו, מרחיבים אותו קצת. ונוסעים לחופשות סקי באירופה. ולובשים נעליים, איזה נעליים? הייתם נעליים. צריכים לבדוק, ואיזה חולצה, ואיזה זה. ואיך מכינים את החביתה? אתה יודע איך מכינים את החביתה? זה לא כמו כשהיינו שנינו קטנים, לוקחים ביצה במחבת ומערבבים. זה אירוע, זה עם אספרגוס וקצת... מה עוד שמים שם? אתמול הלכתי לקנות לנכדים שלי פיצה, וזו אומרת לאמא, אמרתי להם פטריות, אמרתי פטריות טריות או פטריות מקופסאות שימורים? אמרתי קופסאות שימורים, אמרתי לי, באמת? כן, באמת. אתם לא תאמינו, הנכדים שלי היו חזקים, אכלו את ה... מקווה שלא להם טראומות של מצוקה בילדות, שקניתי להם פטריות מקופסאות שימורים. בכל אופן, אספרגוס, אין לי מושג מה זה. זה איזה יין כזה, נכון? בגמרא, כן. פרק הזה בקידושי. לא היה להם בפיצה. לפעמים אתה מגדל מישהו בשפע, ברוחב כזה, ואתה מגדל פדלאות. חפשים להסתדר, וג'ובניקים, ורבים השטויות, מתמצים השטויות. לפעמים אתה פותח איתות שלום, ואתה נותן מקום לכל מרחבי הנפש. אבל מגיע רגע, איזה מין שמחת תורה כזה, שפתאום נופל עליך הגיהנום, כל מלאכי חבלה יוצאים לך, ופתאום מתברר שהבטלני, שהחברה הנהנתנית הזאת היא חברה שהן לא עריות, כי העריות הן חתולים עלובים לידם. איך עושים שהשפע, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יגדלו במסכנות ובצער ובצוקה. יש איזו תיאוריה באסלאם, איזה הוגי דעות אסלאמיים, אלה שגרים ליד הים, הם חיים בשפע. ואלה שגרים בערים, במדבר, הם חיים במצוקה. מי שחי במצוקה, אז הוא נחוש, הוא שרירי, הוא עסוק במאבקים, במלחמה כל היום, עד שמגיע הרגע, הם מחכים, 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 עד שמגיע הרגע, ואז הוא וואח! זו השיטה של האסלאם, להגיח בהפתעה מתוך הגיהנום, ולחסל את יושבי הים, שבינתיים שקועים בנהנתנות שלהם, בבטלנות שלהם. הם לא שולחים את טובי הבנים ליחידות קרביות. סדרים אותם. ואז הבדואים האלה, הם תופסים את העיר ומתחילים להשמין לאט לאט, ואז מגיע אחרי זה 100 שנה עוד איזה שבט מהמדבר. אז הפסקה הזאת לא שמה. לא הפסקה הזאת תולדות עם ישראל. שפע בעם ישראל הוא אמור להביא להגעה לשיאים חדשים. לחתירה למגע ולקחת סיכונים. לא צריך חייב בשביל להוציא כוח אתכם. אנשים מחפשים אקסטרים, נכון? לטפס על הרים ולטפס על צוקים ולקפוץ בנג'י ו... זה בזבוז מטורף של האנרגיות של החיים. תחפש אקסטרים בחיים שלך. איך התפילת שחרית, אתה יודע מה זה. אנחנו לא מאמינים שיש לנו כלים בכלל להגיע לשם. לך, תעיף, יזמות, עשייה, יצירה, בכל מרחבי החיים. איך כתוב פה? כל הכוחות שבאדם הפרטי. הם לא נועדו לכיליון, אלוקים שם נטע בנו את הרצונות שלך. את... עכשיו כל אחד יחשוב על דמות מאוד רצינית, שהוא רואה בה איזה דגל, איזה. וזה מישהו מאוד מעריך. חושבים? כן? כאן אתה חושב? מצאת מישהו? מישהו כזה, עוצמתי כזה. מצאת מישהו? מצאת? את מי מצאת?
סבא.
סבא שלך משהו משהו? תספר לנו עליו.
פעם אחרת.
אין סבא למה? אני רוצה שגם לי הוא יהיה להשראה. אם לא נעים לך, אתה יכול לעלות על כיסא ולספר עליו. מה, עכשיו אני גם רוצה להיפגש עם סבא שלך, זה לא פייר. יונתן, מצאת מישהו? מי? סבא שלו? נו, אני רואה, אני פולש פה למקומות אינטימיים. אלקנה, אתה תספר לנו? פעם אחרת? מצאת לפחות.
כן, פעם אחרת.
נו, מי תורם לנו? הרב הלוי. אפשר מחייך. ימין ושמאל? אין לכם? בכל אופן, כל אחד יש לו איזה מישהו? מי לא מצא? מי מצא? מי לא הצביע? טוב, עכשיו נעשה ככה, שלב הבא, בלי לגלות. בלי לגלות. הדמות שאתה מעריץ, הדמות שמצאת כמודל השראה, סבא שלך, למה בחרת בסבא שלך? אל תענה. אני אענה. כי סבא שלך נמצא בתוכך. כי כל מה שגדול בסבא שלך וכל מה שמאיר בסבא שלך, טוב שלא פירטת שאתה עכשיו לא, אנחנו לא... בך. הוא נוגע בנקודות, הוא נוגע בניצנים שקיימים בך. הדמויות האלה שאתה אומר, הלוואי שנהיה כמוהם, אתה תהיה כמוהם. אתה לא סתם התאהבת בהם, לא סתם... הדמות שבחרת, לא בחרת סתם, הדמות הזאת היא מרמת עליך. היא לא איפה הוא ואיפה אני, זה בדיוק הפוך. זה שבחרת בו, זה בגלל שמשהו עמוק עמוק מתעורר בך כשאתה נפגש איתו. אתה לא אמור לחכות אותו בקוף. אבל הצדדים הגדולים שבו, מה נקודות ההשראה שלו, הם קיימים בנו. קיימים בנו. רק יש בעיות של מלחמה בין הקודש ובין הטבע, ואז אתה אומר, טוב, והם זכו להיות גדולים, אני אי שם, אי שמה. אבל זה נמצא, ולכן עיתות שלום, אתה אומר, מאיפה? זה קיים בנו, מה זה מאיפה? עובדה של מלחמה, אתם זוכרים? בשמחה התורה לא נהייתה שום אהבת ישראל במדינה. שום אהבת ישראל, היא תמיד הייתה. תמיד היא הייתה. שמחת עולם, אנו בעצם אנחנו אחד, אולי כדאי להיות אחד. אמרו שמחבלים פה רוצים לאיפה. מה זה משנה לאיפה? לנחל עוז, או מה זה משנה לאיפה בכלל? אכפת איך קוראים להם, מה השם שלהם, מה... אהבת ישראל תמיד הייתה. רק כשאתה לא עסוק בשאלות של יצירה ופריצה, אז אתה מתחיל להתפנק. מתחיל את כל האנרגיות, לחשוב שהאויב הוא שם, הוא מעבר לגדר, אין גדר כבר. מה שהיה מעבר לגדר, שישאר קבור עמוק עמוק תחת לאדמה. אז, אבל כשאתה, החיים, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה, אז במקום להגיד תודה קודם כל, להגיד תודה, וככה בבוקר קמנו, אמרנו מודה אני לפניך. הדבר הבסיסי להגיד תודה, להבין מה שהגיע לפה הוא לא מובן מאליו, ואין סוף אנשים מסור את הנפש, וגם אנחנו מסור את הנפש. לא צריכים מסור את הנפש בשביל למות. צריכים מסור את הנפש בשביל לחיות, אבל לחיות בענק, ענק. לקבל צלש אם לא צריך להיכנס איזה תוך מנהרה ו... אפשר בחיים שלנו מסביב. לא משעמם, לא בנאלי בכלל, זה תלוי בנו, לא תלוי בעולם שבחוץ. אתה לא צריך לעשות דברים מרשימים, לכתוב איזה פוסט ש... כולם יעתיקו אותו, מי כתב את זה? מי שיודע לעשות, שיעשה גם את זה, זה יכול להיות דברים שאף אחד לא יודע, אבל... לקום בבוקר רעב. מה מחכה לי ביום הזה? לא רוצה להעביר אותה עוד פעם. יש דיור מוגן, אתם רוצים לגור בדיור מוגן? הייתי פעם בדיור מוגן, יש... כמו בית מלון 5 כוכבים כזה, יש להם חוגים. חוגי מקרמי, אתם רוצים לעשות מקרמי? זה נחמד, אני יודע מה. סדר יום עשיר, תפריט גורמה. התעמלות כזה, אתה עושה ככה, ככה. זקני, אתה יודע, חיים, ככל שמזדקנים, דעתם מתיישבת עליהם. תביא אותם עכשיו לקייטנה של תשושים. יוצא להם טיול שנתי עם עגלות. יכול להיות שהרעיות, כן, כל החיים, מי רוצה דיור מוגן? עוצמות אדירות של חיים, עוצמות שבלית ברירה, ברגעים קטנים, מתגלות במלחמה, עם עוד עומד על נפשו, ופתאום מתברר שהמשבר של כמה שופטים ימנים ושמאלים יהיו בבג"ץ, הוא בירור חשוב מאוד, משמעותי מאוד, ויש צרות יותר גדולות. אם אתה פתוח, להקשיב לזה. לא, בלי לזלזל כי הוא זה בא בעובדה. כן, רב מוישה רבינו.
למה כתוב כאילו? קדוש, קדוש, לא כאילו.
שאלה יפה. אבל אני אשאיר לך את התשובה. כאילו. כפתת. אמרים כפתת בנובמבר. יש מצב? אני יודע, אין תאריך כזה כפתת בנובמבר. 29 בנובמבר זה תאריך מתחילים של גויים. רצו לעשות את זה יהודי כזה. כמו כף ג' באוגוסט. איך עושים הפוך? ה-17 לחשוון. אז אין כפתת בנובמבר, בסדר. מה התאריך היום? זין, סיוון, איזה יום גדול. לכבוד הערת יום, היום של י"ז כסלו, שהקדוש ברוך הוא ישפיע בו הרבה הרבה שפע וגבורה ושמחה לעם ישראל. אז אנחנו מתחילים את פסקה כ"ט, שהיא תענה לשאלה של רב משה רבינוביץ', בגלל זה הרב ציודה סידר אותו פה. אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו. מפני שבר האומה והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים, ואם ירצה משורר, זאת אומרת, פסקה כ"ח הרב כתב מה יכול להיות, מה צריך להיות, מה הפוטנציאל. פסקה כ"ט הרב מדבר על המצב פה. אין הטבע, זה לא שלעולם לא יהיה. הרב מתאר מצב שכנראה הוא פוגש אותו. ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו, בצד המוחש הגס שלה. אבל את יופיה השמיימי לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זבו, כי כיוון שירצה להתרומם לספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו תחת אשר בשקיעה החושית יוכל לשכוח לפעמים את מצב ההווה של האומה. אין אתם המתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו מפני שבר האומה וחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. מה זה משורר? משורר זה אדם שכותב שירה, זאת אומרת, הוא מייצר שירים, אבל זה הדבר הכי נמוך. צייר זה לא אדם שצייר ציורים לפי, נכון? איפה הכישרון של הצייר נמצא? בטוח שלא בידיים שלו. זה בטוח. צייר זה אדם שיש לו ראש של צייר. בטח. יש ילדים עושים דברים כאלה, שולחן אור, יש שולחן אור. אפשר לעשות ככה ציורים מאוד יפים. אתה לוקח דף עם ציור, אתה שם על שולחן אור, עליו אתה שם עוד דף, ואז שולחן אור הוא מאיר מתחת, אז אתה רואה על הדף את כל הקווים ואתה רק עובר על הקווים, ואז אתה מרים, אתה אומר וואו, נכון? ציירים אמיתיים ככה הם עובדים. זה לא חוכמה בכלל, הציירים הגדולים ככה הם עובדים. ככה הם עובדים. אני רוצה לצייר את מי אתה רוצה שנצייר אותך. אני מסתכל עליך, עובר לנייר. יש מצב שזה לא יהיה דומה לגמרי. בסדר? על פי הניסיון שלי. ממש לא. למה? בגלל שהמוח שלנו, תלוי מי. המוח של צייר זה מוח שהוא רואה אותך עכשיו. כשהוא בא לצייר אותי, הוא רואה אותי על הנייר. תעשו ניסיון, היום זה שיעור הניסיונות. תבחרו מישהו שאתם רוצים לצייר אותו. בחרתם? כל אחד בוחר? אתה צייר את סבא. כל אחד יבחר את ההוא שהוא בחר קודם, בסדר? עכשיו, תעצמו עיניים. אני אומר לכם, תעצמו עיניים, אני יכול לצאת, אף אחד לא ידע בכלל. רק טוב, עצמים עיניים. עכשיו, אתה צריך לראות תמונה ברורה ברורה של האיש שבחרת בו. אבל מדויקת. תראה אותו כאילו תמונה שלו על נייר. אם אתה רואה את התמונה המדויקת, מה שיש לך עם היד זה רק לעבור על הקווים. אבל אף אחד פה לא רואה תמונה מדויקת. בדיוק, בדיוק, בדיוק. לא בערך יש לו עיניים ושיניים. בסדר, אני רואה שיש כאלה שהפסיקו את הניסוי. פתחו את העיניים. אז זה רק דוגמה, צייר. צייר זה בראש. צייר זה סוג של זיכרון ויזואלי, זיכרון חזותי, זה מבט כזה. הוא רואה אחרת את את החיים. פעם התארחתי בבית של מישהו והיה שם זו תמונה מוזרה כזאת שהייתה מאוד משונה בעיניי. זה מין ציפור מעוותת כזאת. ואחרי זה יצאנו לתפילה, חזרנו אחרי כמה זמן, לא יודע מה. היה שם קיר מלא תמונות, התמונה הזאת תפסה את ליבי, כי היא הייתה מאוד נראית משונה לי. חזרנו אחרי כמה זמן, והתמונה לא שם. אז אמרתי לבעל הבית, אמרתי, וואו, הייתה פה תמונה, אז הורדתם אותה. אז הוא אומר לי, אני עמום, הוא אומר, יש פה 30 קירות, הסתכלת על הקיר הזה 5 דקות, וזכרת בדיוק כשראיתי תמונה. אז לא גיליתי לו שראיתי רק את התמונה הזאת. הוא מדמיין שיש לי שיצירו כישרון ויזואלי. אם אני אמצא אתכם בעיניים עצומות, זה לא יחמיא לכם, בוא נגיד ככה. אבל זה משל, זה משל. אני לא מדבר על צייר, אני מדבר על משורר עכשיו. משורר לא כותב שירים, משורר חושב שירים. משורר חי שירים. משורר נושם שירים. הוא לא יכול לדבר רגיל. שירה זה לקחת מילים ולהשתמש בהם באופן אחר. שירה לא משתמש במילים, שירה זה הטכניקה. הוא אומר, תדבר מה הטכניקה מיוצאת. כשאתה משתמש במילים, אתה משתמש במידע. כשאני אומר אני אומר מילים, נכון? שלוש אינפורמציות. אבל כשאני משתמש בשירה, המילים לא מתפקדות בתור העברת מידע. הן משמשות הרבה מעבר, נכון? זה אסוציאציות, זה מה זה מזכיר לך, איזה פסוקים. איזה צלילים, זה הקשר בין ה... תנו לי שירה משיר. בכל אופן, השיר הוא לא... הוא לא כולם מכירים, אתה רואה אם זה שיר או סיפור. על המקום אתה רואה. משום ששירה לא מחדשת לך תוכן. שירה היא הסתכלות של מבט. נכון, שירה כותבים בספר התורה לא שורה שורה, אלא עם רווחים. הנזיר היה לו מאוד מאוד חשוב להדפיס את אורות הקודש עם הרבה רווחים. למה? כי זה שירה. למה יש רווחים בשירה? קודם כל בשביל שתחשוב, לתת זמן. מרווח כזה. ובעיקר בגלל יש פה איזו לכידות אחת שלמה כזאת. צריך לקרוא את כל השיר בלי לקרוא את כל השיר, אתה לא מבין כלום. לא אם זה פזמון, פזמון זה פחות. אבל אם זה שיר, לא יודע אם כל שיר בימינו, אבל אצל המשוררים הדגולים. עוברת עליהם איזו חוויה נפשית, רוחנית, מאוד מאוד עשירה. כואבת או שמחה. ואין מילים לתאר אותה. אז הם תארים בסוף, תארים את המילה, מה הם יעשו? אבל המילים מתפקדות לא כמילים. אפשר לקחת כל שיר, אם הוא שיר טוב. ולבדוק את זה. אז משורר ישראלי הוא משורר הרבה לפני שהוא כתב שיר אחד בחיים שלו. הוא משורר. אחד שמסתכל על העולם בצורה כללית, מרחבית, עומקים, מנגינות. הפרטים פחות... אחד מגדולי המעמיקים בתורת הרב זצ"ל שאני מכיר בדורנו, אני חכם מאוד מאוד רציני, לא משנה, לא השואה. אמר שכשהיה בצבא הוא לא היה החייל הכי מוצלח, בוא נגיד כך. בסדר, הוא לא פירק את הנשק והרכיב הכי מהר. אבל היה לו איזה משהו שאומר המפקדים היום, אם הוא היה מנווט, הם לא תפסו איך הוא מנווט. היה מנווט כזה, למה הוא היה מנווט כך? הוא אמר לי. הוא אמר לי שהוא רואה שטח, הוא לא רואה את הפרטים. הוא רואה את השטח. כשאתה מנווט, אז יש פה את הבית, אז שם, הוא רואה רק את השטח. הוא רואה גבעה, רואה, בנו עליו קניון, בנו מגרשם, הוא לא... הוא לא חי שם, הוא רואה רק... הוא משורר, הוא גם משורר. אדם הוא כותב שירים, אבל... אתם רוצים, תנחשו את השם שלו, אתם לא רוצים, אל תנחשו את השם שלו, זה לא משנה לי בכלל. הרעיון הוא... לא, לא יודע, זה... מאדם שמית מרחבים, במידע. עכשיו היה ככה, הם שייך את הכל, מה יהיה, מה יהיה? אמרו, רוצה על המרסות, אוי, הכל נהרס, הכל הכל זה. זה בן אדם שעובד בתחת מהדורות חדשות. חי כל רגע, וכל רגע מאיים עליו על הכל, אבל השורר זה מי שחי. נכון, הוא רואה דברים שנראים לך מאוד ביזריים, מאוד קטנים, והוא נפעם, לא רואה כלום, והוא עכשיו... מגלה, אז אין הטבע, שוב, משורר זה לא מי שכתב שירה. יש הרבה שכותבים שירים והם לא משוררים. לא יודעים, יש הרבה כאלה שלא כתבו שירים והם כמשוררים, כי הם מדברים שירה, הם... הם לא עכשיו אומרים, עכשיו אני רוצה, הם כאלה, כמו צייר. צייר מסתכל על העולם אחרת, הוא רואה צורות, הוא רואה פרצופים, הוא רואה זהויות, הוא רואה את זה. אחרי זה הוא גם כותב את זה, אחרי זה הוא נמד לצייר בפחם, באקווירל, בשמן. אחרי זה אני אנסה לראות מה שיש לו בראש, אני אנסה גם להעתיק על הדף, אם מתאים לו. אז אין הטבע מתגלה משורר הישראלי, משורר הישראלי זה אדם שמסתכל בעולם. ויש איזו חסימה, הרב כותב, לפני שבר האומה והרחקתם מהחיים הטבעיים הבריאים. שבר האומה גורם לנשמות עליונות מאוד, נשמות של משוררים שמסתובבות בתוכנו, שמשהו תקוע להם. משהו בטבע חסום, משורר זה מי שהכל נפתר אצלו, הוא מביט. הוא מביט פנימה פנימה, ופה הוא משהו מסובך, על בי שמיים כדרות ושק עשים כסותם. בסדר, נעבוד על זה ביחד, בעזרת השם. שנזכו לכתוב שירים, כל טוב ידידיי. תודה רבה.
עכשיו זה כאילו תכלס את
זה. זה בואו. רגע.